מתחילים בעזרת השם את מידת הזריזות. פרק ו'. בסדר? הרי המסילה שלנו בנויה על אותה ממרה משנה במסכת סוטה, והיא תורה מביאה לידי זהירות. על ידי תורה אנחנו מעצבים את החיים שלנו, שהאמת מובילה את החיים. ולא החיים, הטבע והיצרים, מובילים את ההפוך, מובילים את האדם. כן, זה זהירות. אדם זהיר שהוא לא נמשך אחרי יצריו. נותן, נכון, יצרים זה דבר חשוב, כן? זה לא דבר שאנחנו מבטלים אותו, אנחנו לא מוחקים את היצר, אלא מטבלים. מה הטיבול של היצר הרע, חבר'ה? מהו הטיבול, הטעים של היצר הרע?
תורה,
יפה. זוכרים, תורה, תבלין. מאוד מעניין. כן, אם אנחנו מדברים על התורה כתבלין, אז אם הדג שעדיין לומד תורה מתוך תורה, הוא מגיע בעזרת השם להיות זהיר. וזה דבר מאוד קשה ומאוד אתגרי. שאדם באמת יש לו שליטה, גם אם לא טוטלית, שליטה עקרונית על הכוחות היצר שלו. ממילא הוא לא ייפול בעבירות. ממילא הוא לא ייפול יום, יום, שעה, שעה, באותם דברים שהוא עבירות שאדם כל הזמן חוזר עליהם, כמו כעס ולשון הרע וכו' וכו', כל הדברים הרעים וכו' וכו'. אבל זה סור מרע. ברוך השם, ניצלתי מסור מרע. ושלב הבא, עשה טוב. אנחנו אומרים מסור מרע, עשה טוב. אז מה זה עשה טוב? לקיים תרי"ג מצוות. טוב, לכאורה מה פשוט, אחרי שכבר אין לי היצר הרע, איך אומרים, שלטתי עליו, הצלחתי להשתלט עליו. אז שלב הבא, אני יודע שיש לי תרי"ג מצוות לקיים. זה לא רק תרי"ג מצוות, עשה טוב זה לא רק תרי"ג מצוות. עשה טוב, כן, זה מעבר לתרי"ג. למשל, להיות חייל בשייטת. יכול להיות גם, זה חלק מעשה טוב, כן. האמת היא זה מצווה, זה כבר, זה חלק מהתרי"ג, כן, אבל, כן, עשה טוב זה הרבה יותר כוללני מאשר התרי"ג. כל דבר שאתה מזהה כאמיתי, כאידיאל, כדבר גדול, אתה עושה אותו. עשה טוב. אז לכאורה, מה הבעיה? הנה, אם אני מאמין, למדתי תורה, יפה מאוד, אני עושה טוב. ובואו נתחיל משהו שאלה. כשאדם עכשיו עומד לפניו לעשות טוב, והוא למד תורה, והוא יגיע למסקנה שא' ב' ג' זה הטוב שבה. צריך לעשות את זה. והוא יעשה את זה. יש תופעה אחת מוזרה, תופעה חברתית מאוד מוזרה, והיא קוראים לה עצלות. זה דבר מאוד מוזר. אפשר לפני כך מסגן? נתאר סיטואציה בבית כנסת. תפילה מתחילה ב8. בסדר? רוב הציבור מתי יגיע? 8 או 8:30? אמת.
8:30.
לא. לא, 8:30 זה כבר אחרי המניין. זה מניין זריז. הוא יגיע ב8:30. למה? זה הגיוני או לא הגיוני? אנשים הרי לא טיפשים. הרי תגיע, הוא הגיע לתפילה. התפילה הוא הגיע, נכון? התפילה הוא הגיע. מה קרה לך? למה לא הגעת 30 דקות לפני? למה לא הגעת בזמן? מה זה 30 דקות אחרי? כן? זה התיאור, מה? גם מצד ההיגיון זה לא נכון גם. זאת אומרת, זה לא שיש דברים שאתה יכול להגיד, יש יצר. זה מול זה. עשה טוב, אבל יש לי יצר לא לעשות טוב. יש לי יצר, יש מצוות שיש לי יצר לא לעשות אותם. כן? דוגמה. אם אני יש לי יצר לא להתפלל ולא התפללתי, בסדר, אני מבין, האדם הזה, יש לו בעיות עם התפילה, הוא לא רוצה להתפלל. הדבר הכי מוזר, תסתכלו סוציולוגית, אנשים עושים, כן עושים, אבל מה? באיחור, בעצלנות, כבדות כזאת. זו תופעה מעניינת, שהיא אפילו לא הגיונית, עם קצת חשיבה היא לא הגיונית. למשל, לקום בבוקר. הרי תכלס, הרבע שעה שאתה עוד מתעכב, לא עזר לך שום דבר, זה לא הופך אותך לבריא, נכון? כבדות החומר. ממשיך נראה מאיפה באה כבדות החומר. זה ודאי לא בא ממקום של היגיון, כן? זה לא בא ממקום של דאגת הגוף. אתה יכול להגיד, טוב, אדם דואג לגוף שלו. נכון שיש רוח, אבל אני דואג לגוף שלי. כיוון שאני דואג לגוף שלי, אז כיוון שהגוף שלי מאוד צריך את השינה, בסדר? אז ההיגיון, אני שוקל, מתלבט. לקום או לישון? ואז אני אומר בראש שלי, מה הכי הגיוני זה לישון? זה מאוד הגיוני, כי אני דואג לגוף. בסדר? אבל זה לא ככה. בואו תביאו לי ראה, זה ודאי לא ככה. יש תופעה שנקרא עצלנות מללך לישון. סתם, אני... נכון? שמעתם על התופעה הזאת? אתה צריך לישון ב-12, אתה לא הולך לישון ב-12. מתי אתה הולך? שתיים, אתה מורח, אתה סתם. הרי זה לא עניין של דאגה לגוף, זה לא מצד ההיגיון. זה נטו, אני קצין לזה, זה עצלנות לשמה בלי שום תועלת. וזה פלא, התופעה של העצלנות היא תופעה מוזרה. מה היצר כאן? מה זה יצר? יצר לאכול אני מבין. יצר, בסדר, זה אני יכול להבין. אבל מאיפה בא יצר העצלנות? הוא לא הגיוני, הוא לא מועיל. אתה גם אחר כך יודע שרק... רק בסוף לא קיבלת מזה כלום, רק זה הזיק לך. והפלא הגדול שכל כך הרבה אנשים נכנסים למסלול הזה של העצלנות. ומה נתכוון עצלנות? אתה הולך על האמת, אתה עושה את האמת. אבל עם בלמים. כן, אבל. אני אגיע לתפילה, אבל יש לי עוד סידורים בצד. אני אתפלל, אני אלמד תורה. אבל יש לי כוס קפה, כוס תה וכל זה וזה, כן, כן. כל מיני דברים כאלה שאם אנחנו תופסים את עצמנו, מאיפה זה בא לנו? מה שורש העצלנות? כי זה לא בא ממקום של היגיון. זה גם לא בא ממקום אפילו חומרי רגיל.
במשנה אומר,
כן.
אבונה אוכל
מונה
לפניו,
אלוקים
ולא יכול להגיש אותו.
נכון, נדבר בדיוק, מה מצד אתה אומר על העצלנות כזאת. כן. עומת, נדבר על כל המדרשים האלה. ובואו תסכום איתי שזו תופעה כללית, זה לא אחד לדור, זה תופעה כללית, עד כדי כך שהרמח"ל אומר, שזה יסוד מאוד 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 עקרוני, שאם אנחנו לא מתעכבים בו ובודקים אותו לעומק מאיפה זה בא ואיך פותרים את הבעיה, אי אפשר להיות לא חסיד ולא צדיק ולא נקי ולא שום דבר. בהמשך נראה למה זה כל כך משמעותי. אומר כאן הרמח"ל, הנה אחר הזהירות, מתחיל פרק רע, יבוא הזריזות, כי הזריזות סובב על הלא תעשה, הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו, סור מרע ועשה טוב. בעניינו של הזריזות מפואר שהוא הקדמה למצוות והשלמת, ולהשלמת עניינם. מאוד מעניין שיש שני סוגי עצלנויות. הוא מחלק לשני חלקים, במשך נראה שזה חלק אחד, זה להגיע לפעולה. חלק שני, שהוא חלק בפני עצמו, שאני דווקא כבר בפנים, ויש לי יצר לא להשלים. מאוד מעניין, ויש איזה ממרה מאוד ידועה, המתחיל במצווה, אומרים לו, למה צריך להגיד לו גמור? הוא יגמור, מה, זה לא הגיוני לגמור? זה פלא. מה, למה צריך להגיד לו גמור? סימן? שיש יצר מיוחד, והמשך נראה מה הוא, מבחינה רוחנית, מאיפה זה בא, שהאדם יתחיל, ואז באופן עקרוני הוא יעצור. הוא לא ישלים. יש לו איזו סיבה. והמשך נראה מה היה סיבה. זה פלא. הוא כן, אבל יעצור בעצע, משום מה יעצור ולא יגמור. ולכן אומרים לו, מור, אל תיכנע ליצר הזה שקוראים לו, אני מתחיל ולא גומר, כן? נכון, נכון, נכון. זה גם מדבר על זה. מאיפה זה בא? מאיפה שורש הדברים? כלשון הזה אמרו זכרונם לברכה, זריזים מקדימים למצוות. מה זה הביטוי הזה? לגבי איזה הקשר זה נאמר? למשל, לגבי הלכות מילה, זה נאמר בהלכה מפורש, מתי עושים ברית מילה בצהריים? מצד הדין? לא. מתי? בבוקר. האמת היא של ההלכה, כדי שאפשר להתחשב בציבור. אתה לא תהיה צדיק החשבון הדודה שלך מטבריה, אני מצטער להגיד עכשיו, בסדר? להלכה אני אומר. טוב מאוד שאתה רוצה להיות זריז, אבל יש עוד שיקול. מה, היא תקום בשתיים בלילה, כן, תקום בשתיים בלילה בשביל הברית? אז עדיף להיות פחות זריז, ושהדודה מטבריה תגיע. סתם להלכה אני אומר. לא כי אני פוסק, אבל... בסדר, שלא תצאו מהשיעור הזה כמסקנה, יאללה, אני בעזרת השם נאחל לכם בן זכר. אז בסדר? כי יש כאן עוד שיקולים בחיים. בכל מקרה, מה הרעיון של זריזים מקדינים מצוות? בוא ננתח את המשפט הזה. לא כתוב, תשמע, אתה צריך להקדין למצוות, כלומר תהיה זריז. לא. זריזים זה כאילו שם של בן אדם. שם, אדם כזה שיש לו תכונת הזריז, הוא יכול להקדין. מאוד מעניין. אבל מי שלא זריז? כאילו זו תכונה פנימית, אתם מבינים? זריזים, פסיק. מקדינים למצוות. אתם מבינים מה נאמר כאן? זה משפט מעניין. זה לא פשוט להיות זריז. זאת אומרת, אם אתה זריז, אתה יכול, תקדים. אבל אם אתה לא זריז, מה יקרה לך בפועל? ביום הראשון תקדים. אחרי יומיים, מה יקרה לך? לא תקדים. זאת אומרת, צריך להיות זריז באמת. אבל המשפט הזה אומר שזריז זה תכונה פנימית. זה לא שהיום, מחר בבוקר, אנחנו נסביר בשיעור כמה זה נכון לבוא לתפילה, אז יום אחד תזכרו את זה, מה יקרה אחרי שלושה ימים? לא אתם, אחרים. מה יקרה אחרי שלושה ימים? אם אתם לא זריזים באמת, יהיה תופעת טבע כזאת. אדם חוזר לסורו, וקורא לו דבר לא הגיוני שכלית, והוא לא יקדים. בסדר? בואו נדלג קצת ותראה. מאיפה באה העצלות הזאת? מאיפה בא הדבר הכי מוזר שקוראים לו עצלות? ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפוריות, החומריות, גס. צריך להביא את המושג הזה. עצלות זה לא בא ממקום של היגיון, זה בא מתכונה. טבעית, מאוד. ומה היא התכונה הטבעית? אנחנו יצורים חומריים, והחומר מושך אותנו, חומר זה שבר שלילי או לא? קודם כל נדבר. חומר זה רע, חומר שווה מילה רע, לא מה פתאום. חומר ורע זה מושגים שונים לגמרי. אז למה החומר גורם לנו לא לעשות מצוות? למה? מה רע לחומר? מה רע לצד החומרי שלנו שקיים מצווה? מה? מה רע?
זה מנוגד.
למה זה מנוגד?
זה לא
מנוגד, רגע. אז מה הנקודה? למה אתם מכביד עלינו? הפוך, מה הכוונה החומר? נמשך לחומר? החומרות זה לא דבר שלילי, אדם רוצה לאכול ולישון ולשתות. כן? מה פירוש מכביד? אפשר להגיד בצורה שטחית, שבאמת זה שאנחנו עייפים זה מקשה לנו ללמוד, זה שהתחיל להגיד. אפשר להגיד ככה, אתם אומרים ככה, מה הכוונה? כי יש לי חומר, זאת אומרת יש לי יצר לישון, וזה מכביד עליי את התנועה, כן? אז זה לא ככה. אז אני אקצר את הדרך ויראה לכם דבר מפתיע. קחו את הדף, יש דפים, שתבין. מהו שורש העצלות? והדבר הזה מאוד לימד אותי לחיים, דבר מאוד מעניין. מה שורש העצלות? אפשר בטעות להגיד ששורש העצלות בא ממקום שבאמת קשה, אדם מאוד אוהב לישון, תכלס. למה אני לא קם? כי אני מאוד אוהב לישון. כן? ובאמת, כל הזה יש מתח בין אהבת השינה לבין אהבת התורה. אומר הרב קוק במקום מספר אחד, מוסר אביך, טעות בידכם, זה לא מתחיל משם, זה בכלל לא מתחיל משם. לא פחות ולא יותר, מתחיל מהשלילה, אחר כך נגיע לחיוב. חומר באופן טבעי, אין לו שום סיבה לנגד את הרוח. חומר זה כלי, נכון? הגוף שלנו כלי לקדושה, נכון? מה הסיבה שהחומריות שלנו מעכבת את הקדושה? לא פחות ולא יותר, אומר הרב, נתחיל מההתחלה. הנני, מי אמר הנני? אברהם אבינו, מה? הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה? נכון? הנני, אומר אברהם אבינו בעקדה. אומר כאן הרב, נתחיל מההתחלה, הוא לשון ענבה לזריזות. כי הענב הוא זריז. וההפך מזה, הגאווה מסבבת עצלות. עוד מעניין, נתחיל מהשלילה. מה הקשר בין העניין? בין הגאווה לעצלות. מה הקשר? מה, יכול להיות אדם גאוותן והוא זריז, נכון? מה הקשר? נסביר. נסביר בדיוק מה הקשר. כי בעצם מה זה גאווה? מאיפה באה הגאווה? תשובה פשוטה מאוד. הגאוותן, הוא בא במקום כזה. יש אמת, בורא עולם נתן לנו את התורה. יש את האמת. נכון, יש אמת, אני אעשה אותה. בסוף אני אגיע לתפילה, כמו שאומרים. אני יודע את האמת, לא שהוא לא מאמין. הוא יודע שיש, זה נכון להתפלל, ונכון לקיים מצוות. אבל, מה אבל? אבל אני לא אמחוק את אני עצמי כלפי האמת. כלומר, אני אעשה, אבל יש כאן אידיאולוגיה של עצלנות. עכשיו, זה תת הכרה, אז אתם חושבים שזה לא נמצא אצלכם, אבל זה נמצא בתת הכרה, והיא אומרת ככה. אני לא אמכור את כל כוחותיי כלפי בורא עולם. אני לא, בשפה הכי פשוטה? כן, אבל אני לא אכנע. כן, אבל אני לא אמחוק את עצמי. ולכן אני לא אתמסר לאמת. אני לא מוכן, עכשיו זה בתת הכרה, אל תחשב, זה כנראה שזה אצלנו, לפי מה שהרב מסביר, זה נמצא אצל כולנו בתת הכרה, וזה אומר דבר כזה. לתפילה אני אגיע. אבל בתת הכרה יש לי מסר, שאני לא אקח את כל כוחות הנפש שלי. את כל כוחות הרצון שלי, את כל האנרגיות שלי, זהו, החלטתי להתפלל, זה האמת שלי, אני בא עם כל האנרגיה, ומתאמץ לגמרי, לא, אני לא אתאמץ, יודע למה אני לא אתאמץ? כי אם אני אתאמץ, אז האמת תפגע בחיים שלי. אז אני מסביר את ההצדקה של הגאוותן. מה ההצדקה של הגאוותן? הוא, וזה עומק הגאווה, זה מתחיל מתפיסת עולם, לא רק תפיסת עולם, זה נקודה שורשית מאוד יסודית, שהוא מפריד בין בורא עולם לחיים שלו. הוא מפריד את החיים שלו בין עולם, בין בורא עולם. הוא מעמיד את עצמו כנקודה מרוחקת מבורא עולם. כן? גאווה זה לא דווקא העניין של אדם מה ואומר, טוב, תכבדו אותי. זה נקודה מאוד יסודית של אמונה. האם החיים שלי הם שייכים לבורא עולם? בשפה פשוטה קוראים לזה הנבה. או מנותקים מבורא עולם. כלומר, יש את החיים שלי ויש בורא עולם ויש מתח ביניהם. ואם אני מנותק מבורא עולם, אני גם גאוותם כלפי אחרים. יש לי את החיים הפרטיים שלי. כל הסוגיית הפרטיות, כל הסוגיה הזאת של אני ועצמי, ואני מול בורא עולם, אומר הרב קוק סוד מאוד עמוק, דע לך, אל תחשוב שהצלנות באה מסמיכה. שאתה באמת יש לי זה, כן, זה משהו דילמה, מצד אחד ככה, מצד שני ככה, זה לא בא. זה רק קצה קרחון. בעומק, יש לאדם, יש לו עומר פנימי, שאומר לו דבר כזה. אני אהיה, אני אגיע לבית כנסת. יגיע. אבל באידיאולוגיה, מתי אני אגיע? לא בשמונה, מתי? שמונה וחצי דקה, למה? מה הרווחתי? כן הרווחתי, מה הרווחתי? מה אמרתי לבורא עולם בעצם? כי אני מקצין את זה, זה חמור מאוד.
גם אני פה.
גם אני פה, אתה פה, אבל גם אני פה, תשמע, אני לא התמכרתי עד הסוף, אני לא שכבתי על הגדר כאן. כן, תראה. לאבדי, חס וחלילה. זה יכול להיות שזה לא בהכרה, זה יכול להיות אפילו בתת, 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 בתת הכרה. פלאי, מה שהרב קוק אומר כאן, אה? כאילו צד של אני קיים ואני לא אתמכר. אבל הפוך, מה הזריזות? מאיפה באה הזריזות? מדבר בצורה חיובית. ככל שאדם לא רק יודע את האמת, אבל הוא בא בענווה. זאת אומרת, הוא מבין שכל החיים שלו שייכים לבורא עולם, אין לו חיים פרטיים בפני עצמו. הוא לא יצאו פרטי שהוא דואג לעצמו כפרט, הוא לא מחשיב את עצמו כפרט, הוא רואה את עצמו כחלק ממערך כללי של בורא עולם. אז יש לו נכונות. איזו נכונות יש לו? ויש לו רצון ושאיפה להוציא לפועל את רצון של בורא עולם, וזה לא סותר את החיים שלו. זה שאני עכשיו עושה נטו את רצון בורא עולם, זה לא מנגד את הרצון שלי, זה בכלל לא מנגד. זה בעל הענווה חי את זה, מבין את זה. וככל שאדם נפשית מבין את זה לעומק, אז הוא לא יהיה עצלן. אין לו שום סיבה להיות עצלן. כי שכלית זה לא, זה בכלל לא הגיוני להיות עצלן. כן? בוא נאמר ככה. הזריז הוא סך הכל עושה את הדבר הכי הגיוני. זריז זה לא דבר פלא, כן. אוי, זריז, משהו פלא. להיות זריז זה לא פלא. להיות זריז זה התנוחה הטבעית שלנו. מה לא נורמלי? מה הפירוש זריז? זריז זה לא הכוונה שהוא שופך את הקפה וזז ולא אומר בוקר טוב לאשתו, ומשתולל וצועק וכועס. אני זהו, אני הולך ללמוד, אשתי, אל תהיה... מה פתאום? הוא רגיל. הוא סך הכל חי רגיל. מה הוא לא? הוא לא עושה דבר מעוות שקוראים לו כן, אבל. מה זה עצלן? עצלן זה פשוט כן, אבל. זה דבר מוזר שקורה לנו. כן תפילה, אבל. כן לימוד, אבל. זה נמצא בעיקר בקודש. אתם מבינים? שיכול אדם שהוא מאוד זריז בחול, אבל בקודש הוא יהיה עצלן. למה? אתם יודעים למה? כי הוא עכשיו הוא רוצה, הוא ברוקר. מתי? אתם ראיתם פעם איך מתחיל יום בורסה? עם גלונג? אין עיכוב. שם זריזים, למה? כי זה... זה האמת, זה יש להם, אה? יש להם, אין בעיה, אין שום בעיה. אבל כשעושים גלונג מתחיל לסדר בוקר, אז זה לא שאנשים לא מבינים שכלית שזה חשוב ללמוד תורה. הם מבינים נפשית מאוד, הם מבינים שכלית, אבל זה לא שאנשים קשה להם וצריכים לבוא לקוס קפה, וזה זה לא נקודה. קוס קפה זה מוצדק, בסדר? אבל הנקודה היא שכאילו יש עיכוב אמיתי. נגיד את זה בקיצוניות, יש אידיאולוגיה של עצלנות. זה אידיאולוגיה, לא לטעות בזה. זה אידיאולוגיה שמסתתרת בנו ואומרת לנו, בלנס, חכה, חכה, איפה אתה? אל תמכור את עצמך כלפי בורא עולם. זה משפט חריף מאוד. כן? אולי כדאי לראות פסקה בעיניה שאומרת דבר כזה, לא פחות ולא יותר. אחת הסיבות לחורבן הבית זה זה. לא פחות ולא יותר. חורבן הבית... הגיע מתופעות כאלה. הנה ידידיה, ותלך נא לטויות גרון. מי אמר את זה? אבל ידידיה. נו, לגבי מה נאמר, ותלך נא לטויות גרון? יען כי גבו? נכון, בנות? ציון. נכון, ותלך נא לטויות גרון. פסוקי החורבן, מקור מספר 3, פתחו. מקור מספר 3. אומר הרב קוק, לפני הרב קוק, אומרת הגמרא, מה זה ותלך נטויות גרון? בעברית פשוטה, מה זה נטויות גרון? כוונה ככה, נכון? הראש למעלה. מסבירה הגמרא, מה פירוש נטויות גרון? ההסבר שלה מוסותר את הפסוק. שהיו מהלכות עקב בצד גודל. בעברית שלנו, מה זה עקב בצד גודל? לאט לאט, ככה. קצב שתיים. יש מה כמו לידי. ככה. עכשיו, הגמרא מוזרה. כי הפסוק מדבר על הראש, נכון? רגע, הפסוק מדבר על הראש? אוקיי. ועל מה הגמרא מדברת? על קצב ההליכה. וזה מיד, כשקוראים את הגמרא, אז הגמרא מוזרה. הגמרא הייתה צריכה להגיד, מה זה נטויות גרוש? גרון? דהיינו, ראש מורם. והגמרא אומרת, לא, 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 לא. אתה יודע איך, איך מתבטא לעומק ראש המורם הזה? איך? איך מתבטא ראש המורם? אומרת הגמרא, הליכה איטית. היא סימן לראש מורם. פיזית לא ראו את הראש מורם, הפוך. פיזית, אנשים הלכו ראש נמוך, אבל כשהלכו לאט, סימן שהיה להם ראש מורם. מאוד מעניין. תראו מה שכותב כאן הרב בפסקה. אומר ככה, הביטוי נטויות גרון הוא ביטוי של המציאות הכי קיצונית של גאווה. למה? כי יש שני סוגי גאווה, שני מדרגות של גאוותנות. מדרגה היותר, הפחות קשה, היא שהאדם גאוותן כלפי סביבותיו. כאילו הוא אומר, אני לא צריך ללמוד שום דבר, אני יודע, ומה אתם, אני, ואני, ואני. נו, מה המדרגה יותר קשה בגאווה? לא פחות ולא יותר, שהאדם גאוותן כלפי עצמו. נסביר מה הכוונה. שיש לאדם ראש, ויש לאדם גוף. והוא, מרוב גאוותנותו, בכלל לא מתייחס לגוף שלו כדבר רציני. אני באמת מחשב. אדם אומר לעצמו, אני מושלם, אני שכל, אני מלאך, אני אין, ליד בורא עולם. זה שיש לי גוף זה מקרה. אז אומר הרב באופן מטאפורי, מה זה מתויות גרון? זה מטאפורי למה? הראש בו רוצה לבוח מאיפה? מהגוף. מעניין, הוא ככה, הראש, למעלה, למעלה. למה הוא רוצה לבוח מהגוף? תגידו אתם. כי הגוף אצלו זה שטויות. מה זה גוף? אני מושלם, אני מלאך, אני מחשב, אני בכלל לא גוף. זה שיש לי גוף, אני לא מבין מה הגוף רוצה ממני. אני, כן, ועניין ככה הרב מסביר כאן, ואין היה מי שיש לזה לראות את הנקודה הזאת, נטויות גרון. זה הקיצוניות של הקיצוניות של הגאווה. זה לא סתם גאווה. יש גאווה, בסדר, היא בעייתית, אבל הגאווה, נטויות גרון. שאדם מתגאה אפילו מעצמו. מה זה רגליים? יש שטויות הרגליים האלה והגוף? מה זה הזבל הזה? הוא כאילו שונא את הגוף של עצמו. כאילו בעצם זה שהגאוותן שונא את עצמו. למה? כי הוא מרגיש שמפני עצמי אני לא צריך לקרוא את כל הצד הגופני הזה. זה לא מתאים לעליונות שלי. כן? וזה חוסר הבנה בסיסי, שכל זה קשור לבורא עולם, הכל כלול והכל שייך. חוסר הבנה, חוסר, כן? חוסר מידות וכו' וכו' וכו'. במה זה מתבטא, חבר'ה? במה זה מתבטא? נטויות גרון. פיזית, במה זה מתבטא? לא דווקא בגרון, אלא איפה זה מתבטא? בהליכה, למה זה קשור להליכה? מה זה קשור להליכה? תגידו אתם. בדיוק, למה זה מתבטא בעצלות? יש לי הכל, לא צריכים עוד שום דבר. אנחנו הכי חכמות, ואנחנו הכי צדיקות, ואנחנו זה, וממילא, כאילו יש לה, הם הולכות לבית כנסת או לא? בוא נשאל ככה, לבית כנסת. הבנות האלה ילכו לבית כנסת או לא? כן. אבל, לאט. לאט. זה היצר הזה, יוצא לפי הפסקה הזו, מה שראינו בעיניה, וגם הפסקה במוסר אביך, יוצא כלל מאוד פשוט. שורש העצלות, מה הוא? יאהבה. שורש הזריזות? ענבה. לפני שנמשיך בפסקה, במסילת ישרים, במהלך של הזריזות, אולי תהפכו את הדף מקום מספר 5, יש כאן הרבה מקורות, אבל מקור אחד מאוד מעניין, שהוא מדרש רבה במדבר. וגם המדרש הזה מספר סיפור, ואנחנו קצת ננתח את הסיפור, ועל פי זה נראה את אותו יסוד בדיוק. מהו סוד העצלות? הפסוק הוא פקודת אלעזר בן אהרון הכהן, כן, כל אחד של תפקיד שלו, כל שבט וכו', ובמדבר, הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. אומר כאן המדרש, אם לפני מלך בשר ודם, צריך אדם לנהוג שפלות בעצמו, קל וחומר לפני המקום. זאת אומרת, עד כאן, מה הסוגיה? מה הנושא? לא זריזות, אלא מה הנושא בפשטות רק? לפני בשר, לפני מורה עולם, תהיה בענווה. תהיה בענווה. אבל תהיה בענווה, זה לא שאתה למחוק את עצמך, בוא נגדיר, מה זה להיות בענווה כלפי בורא עולם? לא להעמיד את עצמך מול. לא לנגד את עצמך, לא להגיד, הנה, בורא עולם קיים, אבל אני. נכון? זה נקרא ענב. ענב זה לא אומר שהוא לא קיים, בסדר? ענב זה השתייכות, כן.
להיות
כנוע. מה זה כנוע?
להיכנה.
מה זה להיכנה? להרגיש שייך. אני שייך למהלך הגדול של בורא עולם. זה סוגיה גדולה, צריך להבין אותה לעומק, זה נקרא ענבה. טוב, ממשיך המדרש ואומר, מביא פסוק במסכת אבות, מה הפסוק? מה המשנה, סליחה? ותנינן, אבה אז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. באמת, זה משנה שהיא מתמצתת את רעיון הזריזות. בכמה גוונים, בהמשך נראה מה ההבדל בין הנמר, והנשר, והצבי, אבל כולם הולכים לאותו כיוון. מהו הכיוון? מה המסר של המשנה הזו? בכלליות? זריזות. כן? זריזות. קל כנשר. קל כנשר. אתה עושה רצון אביך שבשמיים? אל תגיד, טוב, מחר, מחרתיים, אולי, עם כל האנרגיה, עם כל המסירות. זה האמת. אני עושה אותה עם כל כוחותיי. כבר רואים, כבר נעצור כאן. שימו לב מה המדרש עושה. מחבר בשני סוגיות. סוגיה אחת, גאווה. סוגיה שנייה, זריז. אל תהיה עצלן, תהיה זריז. עד כאן לכאורה כמו שראינו, באמת כאן המדרש מראה לנו את החיבור בין שני הסוגיות. עכשיו, קצת מהמשך נראה דבר מאוד מעניין. סיפור, ובואו ננתח ביחד את הסיפור, ותסבירו לי מה הקשר בין הסיפור למדרש. בואו נקרא ביחד את הסיפור. מעשה שהיה כך היה. אני מדלג כאן כמה שורות, מעשה באיש, אתם רואים? כמה שורות למטה, מעשה. מעשה באיש, מקום מספר 5, מקום מספר 5, מעשה באיש. מעשה באיש אחד, שהיה עומד בבית הכנסת, יפה, ובנו עומד כנגדו, יפה, אבא מחנך או לא, הביא את הבן שלו, יושב לידו. טוב, ממשיך הסיפור ואומר, וכל העם עונים אחר העובר לפני הטבע, הללויה. מעניין, מה היו עונים? לא אמן, הללויה. אבל בעצם מה קורה? מה התופעה שם? עובדים את השם, נכנעים לפני בורא עולם, קיימים מצוות, התרוממות, הללויה. כן. שימו לב, וגם האבא אומר הללויה או לא? כן, כולם אומרים הללויה. ממשיך המדרש ואומר, ובנו עונה דברים של טיפלות. מה זה טיפלות בעברית? לא עלינו. כללות. כולם אומרים הללויה, והבן שלו מה עושה? מקלל את בורא עולם, מתי? כשכולם אומרים הללויה. ואז כבר אתם מכירים את היהודים שמהירים. תגיד לי, מה זה הבן שלך? אתה מביא אותו, מה זה כאן? הוא חזר בשאלה, או מה זה הבן הזה? אז בוא נראה. אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של טיפלות. תוציא אותו בבית הכנסת. מה הקטע הזה? הוא לא אומר הללויה, מה הוא עושה כאן? אמר לו, אז כן, אמר להם, וכי מה אעשה לו? תינוקו, ישחק, נקודה. בוא ננתח, קצת נתן ניתוח של הסיפור. לכאורה, סתם סיפור מאוד מוזר, של בן שמקלל, ואז כל החברים, מה אנשים אומרים? תוציא אותו, ומה אבא עושה? מעניין, מה הוא עושה? משאיר אותו. ומה הוא מצדיק? איך הוא מצדיק את הבן? שהוא עדיין קטן. עכשיו אני רוצה לעשות דבר נועז, מבחינתי הוא לא כך נועז, שזה מטאפורי. לא מדובר כאן מאבא בבן. ברור לי שלא, איך אני יודע זה מטאפורי? עוד מעט אני אראה לכם. כל זה קשור לתחילת המסקה. זה אותו בן אדם בדיוק. האבא והבן זה אותו בן אדם. אני אראה לכם, ממשיך זה בכל נקודה. אבל בכוונה, הסיפור חילק מן האבא לבן כדי שיהיה יחידות. האבא בא לבית כנסת כדי להגיד הללויה, והאבא אמר הללויה או לא? אמר. אבל לידו עמד בן. קטן, קטנות, יצר הרע. שימו לב. ובאותו שנייה שהוא נכנס לבית מדרש, נכנס לבית כנסת, אומר הללויה. מה צועק מתוך הגרון שלו? כן, אבל הללויה וכללה, חס וחלילה. רגע, עכשיו שימו לב, מה אמרו לו? כי אומרים לו, תשמע, תחליט, אתה דתי או לא? רגע, לא הבנתי, אתה עובד השם או שאתה עכשיו לא עובד השם? עכשיו שימו לב, איך אדם מצדיק את זה? תראו מה התשובה. כאילו אומרים לו, תציא את הבן שלך. בעצם, בשפה שלנו, מה הכוונה? תחליט, אתה רוצה להתפלל, אתה עובד השם, החלטת שזה אמיתי, אתה מאמין. תגיד הללויה, מה אתה מקלל? שימו לב מה התשובה. זה חשוב להבין. מה התשובה של האבא? תראו בפנים, מה התשובה של האבא? זה טבעי. ככה אני. הוא משלים עם ה... הוא בעצם משלים עם ה... עם ה... הוא משלים עם אותה נקודה של... בעצם מבחינתו זה לא סתירה. להתפלל בתוך זריזות, זאת אומרת, יותר ככה. מבחינתו לעבוד את השם ולמסור מסר שלילי לבורא עולם זה ביחד. למה? כי אני גם, יש לי יצר טוב, אבל אני גם עושה בלמים. כלומר, זה כמו רכבת שהיא גם עושה את ממהירות ובולמת. זה סתירה פנימית, אבל האדם לא רואה בעצמו סתירה פנימית. יוצא ככה, שהמעשה הזה, האדם הזה זה כולנו, אני, בסדר, לא אתם. כן? הרבה מאיתנו כאלה, שמצד אחד אומרים הללויה, ומאמינים, ועובדי השם. אבל באותו נשימה, אפילו בבית המדרש, מה עושים? משלימים עם הצד השולל. באותו רגע, גם טוב וגם רע באותו רגע. אז המדרש כאילו מנתח את זה כשני בני אדם, אבל בעצם זה אנחנו. ובעצם אומר דבר כזה. כאילו, אני, אפילו לפני מלך, בורא עולם, אני איתך, אבל יש לי גם בן. בשפה שלנו, מה הכוונה? מי זה הבן הזה? היצר החומריות. בקיצור, מה, בעצם בשפה פשוטה, מה האדם אומר לעצמו? נכון, אני במכון מאיר, אבל יש לי חומריות גם. מה? אני לא יעמוס את החומריות שלי. אני, איך אומרים בשפה הכי פשוטה? מה האדם אומר לעצמו? אני... כן, אני מאמין, ואני דתי, ואני רוצה, אבל לא על חשבון החומריות. אבל גם אם תגיד לו, שמה, זה לא על חשבון, מה יקרה לך אם תקום בזמן? אז מה האדם הזה עונה? ישחק. לא, זה עקרוני, זה אידיאולוגיה. ישחק, מעניין. לא, 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 אני לא אבטר על זה. אני לא אבטר. אני לא אבטר על... אתם מכירים את התופעה הזאת שאדם לומד? אחרי 5 דקות מה קורה לו? כוס קפה. מכירים את התופעות האלה? מכורה צריך לפעמים, לא אומר שלא צריך כוס קפה, זה לא שלא לא צריך. אבל כנראה זה מוצבע בנו בצורה מאוד שורשית. עד כדי כך שהנקודה החומרית הזאת מאוד 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 קשה לצאת ממנה. זה לא, הנה עכשיו 2 דקות, זה נקודה שהיא מוטבעת בנו לעומק, לעומק, לעומק. אומר כאן, זה, הנה, נסכם. ככה רואים בכמה מקורות מפורש. שורש העצלות. גאווה. משם זה בא. אז זה דבר קשה. אם ככה, בוא נשאל שאלה, איך פותרים את הבעיות האלה, אה? אז לא, אז אומרים לאדם, טוב, מי כאן, מי מחר בבוקר, אני כבר זריז, כי יש שיעור, היה שיעור מסעת ישרים, התחדש לשיעור, זריז וזה. זה לא, אי אפשר לפתור את הבעיות בצורה פשוטה. למה אי אפשר לפתור את הבעיות בצורה פשוטה? כי אם היה בעיה להתגבר על הסמיכה, אז אין בעיה, יאללה, אין סמיכה. אבל זה מקום יותר עמוק. מסכימים איתי, חבר'ה? זה מקום הרבה יותר עמוק. אז איך פותרים את הבעיה הזו? מה אתם אומרים? הנה, אני רוצה לתקן את עצמי. פתרון אחד, שזה דרך ארוכה מאוד, שזה תיקון המידות, לעבוד על הענבה. נכון? לעבוד על הענבה. זה מלאכה שהיא לא פשוטה. כן. אז מה, אני כל עוד אני גאוותן, אני... זהו, אז כאן הרמח"ל נותן פטנט, אנחנו קצת נדלג, בסדר? נדלג כאן על כל פרק ו', כי כאן נותן דוגמאות וחיזוקים לכל המהלך של הזריזות. כבר נקפוץ לפרק ז'. פרק ז' באמצע, ככה באמצע שלו. ואומנם, בסדר? ככה בדילוגים נראה את העיקרון. אומר כאן המסילת ישרים, פטנט בחינם. מי שלא רוצה, פטנט בחינם. איך אדם יגיע לידי זריזות? אבל מה השאלה? השאלה היא ככה. כי הבעיה היא פנימית, הבעיה היא חוסר התלהטות. מה פירוש חוסר ההתלהטות? כלומר, אני דתי, אבל אני לא מרשה לעצמי להתלהט. כי בעיקרון אני לא התלהט. אני יישאר ב... איך אומרים? יישאר עם העמדה שלי. אז איך פותרים את הבעיה? מה?
אני רוצה להגיד שה... בכל זאת, יש שני ילדים מאותו בית,
כן.
אותם תנאים,
אותה
אבא ואמא, אחד, הוא זריז כמו זה, והשני, הכל...
אז אתה אומר ככה, זה גני, מה אתה רוצה להגיד?
אין פה משהו שהוא...
ממה זה נובע, באמת, נו? הנה, שניים תחנכו באותו תלמוד תורה, באותה ישיבה קטנה, לא יודע, אבל עצלנות, אז מה אתה אומר? מה? מה? אז זה מראה שמה?
יכול להיות שיש משהו בטבע האדם שהוא...
גני, טוב. הרב אומר שזה... שקר וחזב. אנחנו בטבענו זריזים. עומת נראה את זה. זה לא נכון. זה בגמר ש... זה נקודה. שהנקודה הזאת, זה חלק מהפגמים שאדם אומר, אני כזה. אני כזה, כלומר, אני עם האמת, אבל יש לי טבע לא להיות עם האמת עד הסוף. זה מחלה. סליחה, לא, לא, איך, אני אומר, כאילו זה, אני אומר לעצמי גם. זה שאדם מאמין שיש בו תינוק כזה. זה בדיוק הבעיה. שאדם אמר לעצמו, ככה אני. אני גם וגם. זו סוד המחלה. קודם כל, אם אנחנו לא מאמינים שאנחנו לא כאלה, אז לעולם לא נצא מהמחלה הזאת. אם אדם מאמין בכלל שזה בעצם לא נכון, זה לא נורמלי. מה, אתה אמרת המושג הזה, אנחנו כאלה? אז בעצם אתה אומר, טוב, נשלם עם הדבר הזה, האנורמלי, אנורמלי. אתה מבין למה זה אנורמלי? מה נורמלי בלהגיע לתפילה מאוחר? זה לא הגיוני, זה לא... אתה מבין? אתה מסכים איתי? יופי. עובדה שאנחנו לא מקיימים את זה.
גם הגמרא יכולה להיות מאפיינת משפחת זאת וזאת, שהם מופיעים על ידי שהם...
כהנים זריזים, אתה אומר. מה אתה מדבר?
המשפחה הזאת היא משפחה כזאת. עובדה שתכונות של התנהגות...
ברור!
של משפחות וקבוצות, מתנדות כקבוצתיות.
כן. כן, מה אתה רוצה? מה? כן.
הרב, זה קשור לים
כשעורף
גם
הדבר הזה? מהזריזות או לאז גנמר?
להגיע בשמונה
וחצי דקה. אני חושב שזה נכון. אולי גם התכונה יהודית כזו ש... שכל הגדול מחברו יצרו גדול מחברו. אתם מכירים את המיתוי הזה? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז לפעמים דווקא בתוך הכי קדושה הכי גדולה בעצלנות. זה לא ככה. זה דבר קשה מאוד לצאת מזה, כי יש כאן איזה עיקרון. אני שומר על החיים שלי. וככל שהחיים שלי יותר גדולים, אני אנתח ככה. מה זה בעצם הגאוותן? הגאוותן בעצם מנתק בין האמת לבין החיים שלו. והיהודי מאוד מאמין בחיים שלו. יש כמה ביטויים ברב קוק הזה, שיהודי, חלק מהגדלות שלנו, שאנחנו מאוד מאמינים בחיינו. והיהודי לא יוותר ככה לבורא עולם. זה משפט קשה, כן? הוא ידעתי, אבל הוא לא ימחוק את עצמו. הוא לא ימחוק את עצמו. הוא השאיר לעצמו פינה של לא. אז אתה צודק, זה הזות הזאת, זה המורכבות, כן.
לא, לא, היצר, שזה זה.
כן.
זה יצר שזה מידה פנימית פגומה. זאת אומרת, כמו שהיצר משפיע עליה. היצר גם, לא חיצוני, בא האדם עצמו. זה משהו ש... כמו איזה משהו שמנקר בו...
לא, זה בא ממקום מאוד נורמלי. באופן טבע האדם, אם הוא לא עובד על זה, הוא עצלן. נסביר למה, אני אסכם. האדם, אם הוא לא עובד על עצמו, הוא יהיה בטבעו עצלן. וזה טבע כמעט הייתי אומר לגיטימי. נסביר למה. כיוון שהאדם יש לו צד החומרי, והטבע, הצד החומרי של האדם הוא לא רק לאכול ולישון, אלא גם לרצות את הלאכול ולישון. האדם הוא לא בעל חי. בעל חי, אין לו מושג שנקרא רצון. אנחנו, חוץ מזה שאנחנו חיים, אנחנו גם רוצים את החיים האלה. וזה מסבך אותנו. למה זה מסבך אותנו? כיוון שאנחנו מזהים את החיים שלנו כדבר עצמי ודבר חשוב, ואנחנו גם רוצים אותם. ואם אנחנו מזהים את האמת כפוגעת בחיים שלנו, אז זה נובע מכאן באופן טבעי, אז יש לנו גנים של עצלנות. אנחנו מרוצים מזה. וואלה, קמתי קצת מאוחר, ברוך השם, אני עדיין חי. אני קמתי מתי שאני רוצה. תחשבו, אדם קם מתי שהוא רוצה. מכון מאיר זה מלון מאיר. קמתי בתשע. וואו. ניצחתי את... את? חס וחלילה. מה? פלוס מינוס. כאילו, ניצחתי. אני קמתי מתי שאני רוצה. וואו. וזה באמת הרגשה לפעמים לאנשים. יחה. וחס וחלילה, כשאני קם, כשאני מאלץ את עצמי, זה מעצבן אותי. למה? למה כשאני קם, מאלץ את עצמי, זה מעצבן? למה זה מעצבן? כי אני נמחק. זה גאווה. אדם שהוא עצבני מלקום בזמן, זה נובע מהגאווה, זה אותה נקודה בדיוק. זה בדיוק שורש הדבר. זה, כן? זה הבעיה. אז אולי נעצור כאן בבעיה, כדי שנשמיע, בעזרת השם, ביום ראשון, נדבר על הפתרון. כן, מקשור להגיד שזה השיעור הזה, בוא נאמר ככה, מי שחושב שהוא לא יכול להגיע בקביעות, שלא ייכנס באופן כללי, לא שאני, בגלל שזה מהלך כזה. כי אם יישאר בבעיה, מה יהיה? כאילו, זה ממש מהלך אחד ארוך. כל הספר הזה. למשל, אם אני אעביר שיעור על החסידות ופרישות, למישהו שלא היה לפני כן, אז זה קצת בעיה. אז אני לא אומר כרגע מי שלא היה מהתחלת השנה לא להיכנס, אבל מכאן ואילך אני אומר מי שרוצה, אני מבחינתי זו צריך להיות קביעות. בסדר? בהצלחה.